שלום לכולם, לפני שנתחיל נזכיר את האנשים העיקרים שממש בזכותם השיעור הזה עולה לאוויר. השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת רבקה שטיין, זיכרונה לברכה, ולהבדיל לרפואה שלמה לשלום בן שרה בתוך שאר חולי ישראל. נודה לכולכם, תלמדו לרפואתו, ועכשיו בואו נצא לדרך. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים הדף מ"ד במסכת בבא קמא. נתחיל במשנה בעמוד א', נסיים במשנה השנייה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 13 דקות. היום יש לנו נושא אחד, וזה שור שהרג אדם, שכמו שראינו בדפים האחרונים, התורה אומרת שבין אם מדובר בשור תם ובין אם מדובר בשור מועד, בכל מקרה השור עצמו חייב סקילה. אם מדובר בשור מועד, אז הוא חייב גם כופר. ולגבי הסקילה, מחדשת היום המשנה שזה שהוא חייב סקילה זה דווקא אם הוא הרג בכוונה. אבל אם השור הרג בטעות, אז הוא פטור מסקילה. כמו שגם אם אדם רצח בטעות, הוא פטור ממיתה, אז ככה גם השור. עכשיו, מה נקרא טעות? אז המשנה מביאה שתי דוגמאות. לזה דוגמה אחת זה שזה ממש טעות, שהוא התחכך בכותל והכותל נפל והרג אדם. דוגמה שנייה זה שזה חצי טעות, וזה שהשור כן התכוון להרוג, אבל לא אדם שהוא חייב עליו סקילה. כלומר, השור התכוון להרוג בהמה או כנעני או נפל, אבל בטעות הוא הרג במקום זה ישראל בריא. גם זה נחשב טעות והוא פטור מסקילה. עד כאן המשנה. לסיכום, שור שהרג אדם בטעות פטור מסקילה. זו המשנה, ועכשיו בגמרא נראה לזה שני דיונים. דיון אחד זה שהמשנה רק אמרה שהוא פטור מסקילה, אבל מה לגבי הכופר? הרי שור מועד שהרג אדם הוא חייב גם סקילה וגם כופר, אז אם עושה את זה בטעות, אז כאמור מהסקילה הוא פטור, אבל מה לגבי הכופר? האם גם מזה הוא פטור? אז לגבי זה יש מחלוקת אמוראים. רב אומר שהוא פטור גם מהכופר, שמול אומר שמהסקילה הוא פטור, אבל בכופר הוא חייב. אז עוד פעם שנזכור, לפי שניהם הוא פטור ממיתה, מסקילה, אבל לגבי הכופר, רב אמנם פותר, אבל שמואל מחייב. זו המחלוקת. ועכשיו מה שנעשה זה שני שלבים. שלב ראשון נראה שתי שאלות על שמואל ונענה עליהם. שלב שני זה שדווקא נחזק את שמואל מברייתא שאומרת בדיוק כמותו. אז שלב ראשון, שתי שאלות על שמואל. שאלה ראשונה, הרי בשביל ששמואל יחייב את השור הזה בכופר, אנחנו צריכים להניח שמדובר כאמור בשור מועד, כי רק לשור מועד יש כופר, אבל הרי בשביל להיות שור מועד, הוא צריך לעשות את זה 3 פעמים בכוונה, ואילו כאן הרי אנחנו מדברים על טעות, לא בכוונה, אז איך הוא בכלל נהיה שור מועד? עונה הגמרא, מדובר כאן שהוא עשה את זה 3 פעמים בכוונה, כלומר הרג אדם או התחכך בכותל בכוונה בשביל להפיל אותו על אדם, וכך הוא נהיה מועד להרוג בכוונה. אחר כך את הפעם הרביעית, את זה הוא עשה בטעות, ועל זה דיברה המשנה, שכאמור ממיתה הוא פטור, אפילו שהוא מועד לזה, ואילו בכופר, לפי שמואל, הוא חייב. זה לגבי השאלה הראשונה. שאלה שנייה, זה בשורה הראשונה בעמוד ב', שואלת הגמרא לדוגמה של הכותל, הרי בדוגמה של הכותל השור לא הרג ישירות את האדם, אלא הוא פגע בכותל, והכותל המשיך ונפל על האדם, והרי מקרה כזה שזה לא ישיר, זה נקרא צרורות, והרי אין תשלום של כופר בצרורות, אז איך שמואל מחייב בכופר? זו השאלה השנייה. עונה הגמרא, כאן זה לא היה צרורות, אלא השור התחכך בכותל והמשיך ללחוץ ולגעת בכותל תוך כדי שהוא נופל, זה נקרא בגמרא דקאזיל מיני מיני, וממילא זה נקרא באופן ישיר, וזה לא צרורות, ולכן לפי שמואל יש כופר. ועד כאן השלב הראשון ראינו שתי שאלות על שמואל לגבי הכופר. השלב השני זה ברייתא שמחזקת את שמואל, תניא כבתי דשמואל, שהיא מדברת על 4 מצבים שונים בשור שהרג אדם לגבי הסקילה של השור והכופר. יש מצב שפטור משניהם, יש מצב שחייב בשניהם, יש מצב שחייב רק במיטה, ויש מצב שחייב רק בכופר. לא ניכנס לכל המצבים אלא רק למה שמעניין אותנו, וזה המצב האחרון שהזכרנו, שהוא חייב רק בכופר ולא במיטה. מתי זה קורה? אומרת הברייתא, בדיוק במקרה שלנו, ששור מועד הרג בטעות, אז הוא פטור ממיטה וחייב בכופר, בדיוק כמו שאמר שמואל. אז הנה ראיה לשמואל, שאומנם פטור ממיתה, אבל הוא חייב בכופר. זו הברייתא לטובת שמואל. עכשיו, אם כבר הבנו את הברייתא, בואו נראה את ההמשך שלה. אומרת הברייתא, נסביר את זה לפי המאירי, שזה לגבי שור שהרג אדם בטעות, שכאמור הוא פטור ממיתה וחייב בכופר. אבל מה לגבי שור שהזיק אדם בטעות? אז אם שור הזיק שור אחר בטעות, אומר המאירי, בזה הוא ודאי חייב. זה כל הנזיקים של שור בתורה הם גם בטעות לפי המאירי. אבל שור שהזיק אדם, זה כבר דומה לשור שהרג אדם, ובזה יש מחלוקת, האם הוא משלם או לא. רבי יהודה אומר שהוא חייב, רבי שמעון פותר. ובמה המחלוקת? אז קודם כל, שניהם מסכימים למה שהברייתא אמרה, כמו שמואל, שאם הוא הרג אדם בטעות, אז הוא פטור ממיתה, אבל חייב בכופר. זו הנחת היסוד. ושניהם גם מסכימים שאם השור לא הרג אדם בטעות, אלא רק הזיק אדם בטעות, צריך ללמוד את זה משור שהרג אדם בטעות. המחלוקת ביניהם זה רק ממה ללמוד את זה. כלומר, רבי יהודה מחייב, כי הוא אומר, צריך ללמוד נזיקין מכופר. כמו שאם הוא הרג בטעות, אז הוא חייב בכופר, אז גם אם הוא הזיק בטעות, הוא חייב בנזיקין. לעומת זאת, רבי שמעון אומר, צריך ללמוד את זה לא מכופר, אלא ממיתה. כלומר, כמו שאם הוא הרג אדם בטעות, אז הוא פטור ממיתה, כך אם הוא הזיק בטעות, הוא פטור מתשלום הנזק. ולמה כל אחד מעדיף ללמוד ממה שהוא למד? אז רבי יהודה לומד נזיקין מכופר שחייב, כי שניהם תשלומים כספיים, אז הגיוני ללמוד אחד מהשני. לעומת זאת, רבי שמעון לומד ממיתה, כי אמנם כופר זה תשלום כספי, אבל זה לא תשלום כספי שנועד לחסות את הנזק של השור, אלא זה איזשהו כופר לאדם עצמו, לבעלים, לחפר על נפשו. לעומת זאת, מיתת השור ותשלום הנזק של השור, זה דווקא יותר דומה, כי שניהם נובעים ממעשה השור עצמו, ולכן הוא מעדיף ללמוד את זה מזה, כלומר, כמו שהוא פטור ממיתה כשזה בטעות, הוא גם פטור מתשלומים על הנזק. עד כאן הסוגריים בברייתא, לגבי שור שהזיק אדם שלא בכוונה, שוב, כל זה לפי המאירי, שרב יהודה מחייב ורבי שמעון פוטר, ועד כאן הסעיף הראשון, בחלק הראשון. שוב, בחלק הזה אמרנו במשנה, ששור שהרג אדם בטעות, אז הוא פטור מסקילה. בסעיף הראשון שאלנו, האם הוא גם פטור מכופר? לפי רב, כן, לפי שמואל, בכופר הוא חייב, וראינו ברייתא כמו שמואל. הסעיף השני זה קצת מעל אמצע עמוד ב', כאמור אמרנו במשנה שאם השור הרג בטעות אז הוא פטור מסקילה, עכשיו השאלה היא מה נקרא טעות. אז כאמור במשנה ראינו שתי דוגמאות, דוגמה אחת זה שזה ממש טעות והוא התחכך בכותל והכותל נפל, דוגמה שנייה זה שזה רק קצת טעות וזה שהוא התכוון להרוג אבל לא אדם שהוא חייב אליו, הוא התכוון להרוג בהמה או גוי או נפל, גם זה נקרא טעות. אבל מה יקרה אם הוא התכוון להרוג אדם, את ראובן, ובטעות הוא הרג את שמעון? האם גם זה נקרא טעות? אז מהמשנה ברור שלא, כי כאמור הביא דוגמאות דווקא שהוא התכוון להרוג אדם שהוא לא חייב עליו כמו גוי, אבל אם הוא התכוון לרובן והרג את שמעון, ודאי שהוא חייב, זה לא טעות. לעומת זאת רבי שמעון בברייתא, הוא אומר שגם זה טעות והוא פטור. עכשיו, במה הם נחלקו? אומרת הגמרא ששורש המחלוקת היא בעצם לא לגבי שור שהורג אדם, אלא לגבי אדם שהורג אדם. למה? כי באמת גם רבנן וגם רבי שמעון מסכימים שיש הקש בין שור שהורג לבין אדם שהורג, לומדים את זה מהשור יסכל וגם בעליו יומת, לא ניכנס לפשט של הפסוק, אבל שניהם גם דורשים מכאן שיש הקש בין שור שהורג לבין אדם שהורג, ובעצם שורש המחלוקת בין רבנן לרבי שמעון זה שוב לא בשור שהתכוון לרובן והרג את שמעון, אלא באדם שהתכוון להרוג את רובן והרג את שמעון, שגם שם יש אותה מחלוקת שרבנן אומרים שחייב ורבי שמעון אומר שפטור, ומשם כל אחד מהם למד גם לשור במקרה דומה. עכשיו, זה לא פותר אותנו מלהבין את המחלוקת, אלא זה פשוט מעביר את ההבנה משור שהורג לאדם שהרג. אז למה באמת באדם שהתכוון להרוג את רובן והרג את שמעון, למה שם רבנן מחייבים ורבי שמעון פוטר? אז רבי שמעון שפוטר, הוא לומד את זה מזה שכתוב וכי יהיה איש שונא לרעהו וערב לו וקם עליו היכהו נפש ומת, המילים וערב לו מיותרות, ומכאן הוא לומד שזה דווקא אם הוא ערב לו שהוא התכוון דווקא אליו, אבל אם הוא התכוון לרובן והרג את שמעון הוא פטור. זה רבי שמעון. חכמים לעומת זאת כאמור מחייבים, אז מה הם לומדים מוערב לו? גם הם לומדים משהו שקשור כאן הכוונה, אבל משהו מצומצם יותר. כלומר שוב, לדעתם אם הוא התכוון לרובן והרג את שמעון הוא כן חייב. מתי הוא פטור? הוא פטור אם הוא זרק איזה אבן לקבוצה של אנשים. עכשיו, אם אותה קבוצה היא רובה יהודים, אז ודאי שהוא חייב. אם היא חצי-חצי, הוא פטור כי יספק נפשות להקל, אז מקלים עליו ופותרים אותו ממיתה. אם יש שם רוב יהודים ורק גוי אחד, כאן היינו חושבים שיהיה חייב, אבל כמה שמלן מהפסוק, מהמילים והרב לא, שבכל זאת הוא פטור. ולמה? כי מכאן בעצם לומדים את העיקרון של כל קבוע כמחצה על מחצה דמי, לא ניכנס לזה כאן, רק לומר שאפילו שיש כאן רוב מוחלט יהודי, בכל זאת, כיוון שהם במקום אחד ויש שם גם מיעוט של גוי, מתייחסים זה כאילו זה חצי חצי, וכאמור בחצי חצי הוא פטור, לכן גם כאן הוא פטור. זה מה שחכמים לומדים מוערב לו, שאפילו שיש איזשהו סיכוי קטן שהוא התכוון לגוי, הוא פטור, אבל אם הוא התכוון ליהודי, אפילו שזה יהודי אחר, לפי חכמים הוא כן חייב. אז שוב לסיכום, כשאדם הרג והוא התכוון לרובן והרג את שמעון, חכמים מחייבים ורבי שמעון פוטר, וממילא במקרה דומה לגבי שור שהרג שהוא התכוון לרובן והרג את שמעון, אז גם שם חכמים במשנה שלנו מחייבים, אבל רבי שמעון בברייתא פוטר. ועד כאן הסעיף השני בחלק הראשון של השיעור לגבי סקילת השור, ובזה סיימנו את החלק הראשון, כלומר את המשנה הראשונה. המשנה השנייה זה בעמוד ב', וגם היא מדברת על שור שהרג אדם שעקרונית חייב סקילה, והיא מדברת על שישה מצבים שונים שנחלק אותם לשתי קבוצות. בקבוצה הראשונה היא מחדשת שהיינו חושבים שאולי השור פטור, כמה שמלן שבכל זאת הוא חייב. בקבוצה השנייה זה באמת מחלוקת שתנא קמא מחייב במיתה ורבי יהודה פוטר. עכשיו, לפני שנראה מה המקרים של שתי הקבוצות, קודם כל בוא נבין מה העיקרון שעומד מאחורי כל זה, וזה שכמו שכבר ראינו לפני רגע בפסוק של שור מועד, יש איזשהו קשר בין השור לבין הבעלים שלו. כתוב והועד בבעליו ובהמשך וגם בעליו יומת, כלומר יש איזשהו קשר, וממילא יש מצבים שבהם אם הבעלים לא ממש בעלים, אז אולי גם את השור לא צריך להרוג, וכאמור זה מחולק לשתי קבוצות. אז הקבוצה הראשונה זה שור במישור של אישה, יתומים ואפוטרופוס של היתומים, שכאן אומרת המשנה שלמרות שלכאורה היינו חושבים שאולי לא צריך להרוג את השור, כמה שמלן שכן לפי כולם, ולמה זה חידוש? אז באישה כי לא בעלים זכר אלא בעלים נקבה, וביתומים ואפוטרופוס בפשטות זה כי יתומים לא ממש בעלים שיכולים לדאוג לשור, ואפוטרופוס זה לא ממש שלו, זה של היתומים, אז היינו חושבים שכאן זה לא נקרא בעלים וממילא גם השור פטור, כמה שמלן שהוא חייב, זו הקבוצה הראשונה. הקבוצה השנייה זה שלושה מקרים שבהם לשור בכלל אין בעלים, וזה שור המדבר, כלומר של הפקר, או שור של גר שמת בלי ירושים, שגם זה הפקר, או שור של הקטש, שאומנם יש לו סוג של בעלים, אבל לא בעלים בשר ודם. במקרים האלו, תנקמה בכל זאת מחייב, אבל רבי יהודה פותר, כי כאמור, כתוב ועועד בבליו יש קשר בין המיטה של השור לבעלים, ואם אין בעלים, אז גם לא הורגים את השור, לפי רבי יהודה, עד כאן המשנה. את הגמרא לגבי זה נחלק לשני דיונים, דיון ראשון קצר, וזה ברייתא שמביאה מקור לתנא קמא שכן מחייב בכל המקרים, וזה שבפרשייה של שור, בשמות כ"א מפסוק כ"ח עד ל"ב, כתוב שבע פעמים את המילה שור, הפעם הראשונה היא נצרכת בשביל שנבין שאנחנו מדברים על שור, אבל שאר הפעמים לכאורה מיותרות, אז הם באו לרבות את ששת המקרים שראינו במשנה, וזה כאמור, שור של אישה, יתומים, אפוטרופוס, שור המדבר, שור של גר שמת בלי יורשים, ושור של הקטש, זה סעיף ראשון. סעיף שני זה חידוש של רב הונא לגבי רב יהודה. רב יהודה כאמור אמר שאם זה שור בלי בעלים בכלל, כלומר שור המדבר, שור של גר שמת בלי ראשים ושור של הקטש, אז הוא פטור, ועל זה מחדש רב הונא שגם אם כשהוא נגח הוא לא היה של הפקר, ורק אחרי זה הבעלים הפקיר או הקדיש אותו, גם אז הוא פטור. זה החידוש של רב הונא, ולגבי זה נאמר שני דברים. א', איפה רב הונא רואה שרב יהודה אמר את זה, וב', מה המקור של רב יהודה לפטור הזה. אז לגבי איפה רואים, הוא מדייק את זה מהמשנה עצמה, כי כאמור המשנה הביאה שתי דוגמאות לשור של הפקר, וזה גם שור המדבר וגם שור של גר שמת בלי יורשים, ולכאורה זה מיותר, אלא כנראה שרב יהודה במשנה בא לרבות בזה, שאפילו אם הוא בהתחלה כשהוא נגח לא היה הפקר, ורק אחרי זה הוא הפקיר אותו או הקדיש אותו, גם אז הוא פטור. אז ככה רואים שרב יהודה אמר את זה במשנה, והגמרא גם מביאה ברייתא שהוא אומר את זה במפורש, זה לגבי איפה רב הונא רואה שרב יהודה אמר את זה. דבר שני, מה המקור של רב יהודה לזה? אז אומרת הברייתא שהמקור הוא מהפסוק שכבר קראנו כמה פעמים, השור של שור מועד שהרג, נקרא את כל הפסוק, ואם שור נגח הוא מתמול שלשום, והועד בבליו ולא ישמרנו, והמית איש או אישה, השור יסכל וגם בעליו יומת. עכשיו, כבר אמרנו מקודם שזה בעצם המקור של רב יהודה, שאם אין לו בעלים, אז הוא פטור. עכשיו נראה מכאן עוד משהו, וזה המילים והועד בבליו. הפשט של והועד בבליו זה שהזירו אותו בפני ביתין שישמור על השור שלו, אבל רב יהודה דורש את זה בעוד צורה, וזה שזה גם יחס להעמדה בביתין שמביאים את השור לדון בביתין, וממילא רב יהודה עושה קש בין תחילת הפסוק ועם שור נגחו לבין המשך הפסוק ועועד בבליו, שזה כאמור הוא דורש את זה להעמדה בביתין, ואומר שמהסמיכות או הקש הזה הוא לומד שכמו שבנגיחה הוא צריך להיות שלו בשביל שיסכלו אותו, אז גם בעמדה בביתין הוא צריך להיות שלו, ואם הוא יפקיר אותו לפני העמדה בביתין השור יהיה פטור מסקילה. זה מה שכתוב בברייתא. עכשיו, לפי הגיון הזה, הגמרא מתקנת ומוסיפה שלפי רב יהודה זה גם לא רק מספיק שהוא יש על הבעלים בנגיחה ובעמדה בביתין, אלא הוא צריך להיות שייך לו גם לגבי מה שכתוב במשך הפסוק השור יסכל, כלומר גם בגמר הדין, גם אז הוא צריך להיות שלו, ולכן לפי רב יהודה אם הוא הפקיר אותו אחרי העמדה בדין ולפני גמר הדין, לפני הסקילה, גם אז השור יהיה פטור מסקילה, כלומר בקיצור, לפי רב יהודה בשביל לחייב את השור בסקילה, הוא צריך להיות שייך לבעלים מההתחלה, כלומר מהנגיחה, דרך העמדה בדין ועד גמר הדין, רק אז הוא יהיה חייב בסקילה. אם הוא יפקיר אותו לפני כל אחד מהשלבים האלו, הוא יהיה פטור. שוב, כל זה לפי רב יהודה. לפי חכמים, לא מעין אותי שהוא יפקיר אותו. בכל מקרה, גם אם זה שור של הפקר, הוא חייב מיטה. ועד כאן החלק השני של השיעור, ראינו משניים שישה מקרים שבקבוצה הראשונה, למרות שהבעלים לא ממש בעלים מושלמים, בכל זאת הוא חייב סקילה. קבוצה השנייה שאינו בכלל בעלים, לפי תנקם הוא חייב, לפי רב יהודה הוא פטור, ראינו את המקור לרב יהודה, וחידשנו שגם הוא יפקיר אותו אחרי הנגיחה, או אפילו אחרי העמדה בדין, הוא בכל זאת יהיה פטור מסקילה. בזה הגענו למשנה השנייה בעמוד ב', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בשור שהרג אדם, שעקרונית חייב סקילה, ולגבי זה ראינו שתי משניות. במשנה הראשונה ראינו שאם הוא הרג בטעות, אז הוא פטור מסקילה, ובגמרה ראינו שני דיונים על זה. דיון אחד, האם הוא פטור גם מכופר? רב אומר שכן, הוא פטור, אבל שמואל מחייב בכופר, וראינו שתי שאלות לשמואל, א', איך הוא נהיה מועד בכלל וחייב כופר, אם הכל היה בטעות, אז הסברנו לא. שלוש פעמים ראשונות היו בכוונה, ובזה הוא נהיה מועד, ורק הפעם הרביעית, אתה בטעות שאלה שנייה, אם הוא הפיל כותל על אדם, הרי זה צרורות, והסברנו לא, זה לא צרורות, כי הוא המשיך ונפל עם הכותל. זה היה שתי שאלות על שמואל, אחרי זה ראינו ברייתא כמו שמואל, שבאמת הוא חייב בכופר, ובסוגריים בברייתא ראינו מה לגבי אם הוא הזיק אדם שלא בכוונה, האם הוא חייב בתשלומים. רבי יהודה אומר שכן הוא חייב כי הוא מדמה את זה לכופר שהוא חייב בו, רבי שמעון אומר שהוא פטור כי הוא מדמה את זה למיטה שממנה הוא פטור. זה היה בסעיף הראשון. בסעיף השני שאלו מה זה בעצם טעות, אז המשנה הביאה כמה דוגמאות, שהוא התחכך בכותל והפיל אותו על אדם, או שהוא התכוון להרוג, אבל לא אדם שהוא חייב אליו, אלא בהמה, או גוי, או נפל. עכשיו השאלה היא, מה הוא מתכוון להרוג את ראובן והרג את שמעון? אז לפי המשנה ודאי שחייב, מהדוגמאות שהביאה, ולפי רבי שמעון הוא פטור, ובמה המחלוקת? המחלוקת היא בעצם במקרה דומה לגבי אדם במקרה דומה, שהוא התכוון להרוג את ראובן והרג את שמעון, שגם שם חכמים מחייבים ורבי שמעון פוטר, וראינו מה המקור לזה מ"והרב לא", וזה היה לגבי המשנה הראשונה. במשנה השנייה ראינו את הקשר בין הריגת השור לבין הבעלים שלו, שיש שלושה מקרים שבהם היינו לכאורה חושבים שלא נסקול את השור, אבל מחדש את המשנה שחייב, וזה שור של אישה, יתומים או אפוטרופוס, שיש כאן איזשהו חיסרון בבעלים, אבל בכל זאת סוקלים. קבוצה שנייה זה עוד שלושה מקרים שבהם אין בכלל בעלים, וזה שור המדבר, או שור של גר בלי יורשים, או שור של הקדש, שכאן זה באמת מחלוקת, תנקמה מחייב מיתה, אבל רבי יהודה פוטר, ובגמרא ראינו לזה שני דיונים, דיון אחד מה המקור של תנקמה שמחייב, ודיון שני לגבי רבי יהודה שפוטר, מחדש רב הונה, שגם אם בהתחלה היה לו בעלים, ורק אחרי הנגיחה הוא הפקיר אותו, גם אז הוא פטור, ראינו איך רב הונה רואה את זה במשנה שלנו, ומה המקור של זה, הוא לומד את זה מביא עם שור נגח ומתמול של שום ועד בבלב, כלומר שגם בנגיחה וגם בוועד בבלב, שהוא דורש את זה על העמדה לדין, הוא צריך שיהיה לו בעלים, והגמרא הוסיפה על זה שלפי הגאון הזה, הוא גם צריך שיהיה לו את הבעלים, גם בשעת גמר הדין, כלומר בשעת הסקילה, כלומר בקיצור, לפי רב יהודה, אם הוא יפקיר אותו בכל שלב, מההתחלה ועד הסוף, זה יפתור את השור מסקילה, לפי תנא קמא, זה לא פותר בכלל גם אם הוא היה מופקר מההתחלה, כל טוב.